עכשיו ב-103 FM. התוכנית החברתית עם אודי סגל ואלי כהן, מנכ"ל פתחון לב. 103
FM. שבת שלום אלי.
שבת שלום, מה נשמע?
בסדר גמור. תגיד, מה עמדתך בעניין לימודים בהפרדה?
אני בעד. אני בעד כל דבר שהוא הדתי.
אוקיי.
אתה לא?
מה?
אתה לא?
אני אגיד לך משהו, אני בעד לימודים. לגבי ההפרדה...
אני אומר איך שאתה רוצה, אבל, אגב התוכנית החברתית, בוא נהיה חברתיים. אם אתה דורש ממני משהו, תן לי אותו גם מהצד שלך, ואוטומטית, בלי שאני צריך להילחם.
אני אומר לכל כניסה למסלול מסוים, יש מחיר מסוים. אתה לא יכול להגיד, שמה, אני רוצה להיות כדורגלן, אבל תקשיב, אני אימוני כושר אני לא עושה. אני רוצה...
את זה אל תגיד, מטובי כוכבינו שהיו שחקני כדורגל ולא עשו אימוני כושר, אודי.
זה טוב, זה מה שנקרא, ההוכחה היא בדיוק בדברים שלך. לכן הגענו, פעלנו למונדיאל, לכן כבשנו סים. אני אומר, יש כללים מסוימים שהפרט צריך לקבל לתוך הכלל, ויש מחיר מסוים שצריך לשלם, השאלה היא מי צריך לשלם אותו. עוד מעט נעסוק בזה. גם עם חבר הכנסת מתן כהנה, וגם לגבי תיקון של חוק חשוב מאוד לאלמנות ויתומים, וגם תיקונים שקשורים לחוק הפרדה מגדרית, וגם תיקון מעניין לחוק עבירות האונס, קצת על מה שקורה בחברה החרדית, וגם עוד איזה שתי עמותות שעושות דברים טובים.
שני יזמים חברתיים.
בדיוק, מתחילים. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית עם חבר הכנסת מתן כהנה, מהמחנה הממלכתי. שלום רב.
היי מתן.
שלום אודי ואלי.
אנחנו רוצים לדבר איתך במסגרת התוכנית החברתית שלנו לא על הפוליטיקה, אלא דווקא על הפוליטיקה של החוק, או התיקון לחוק של האלמנות ויתומים. ואתה דווקא שיתפת בסיפור מאוד נקודתי שהסביר את זה.
אני שיתפתי את הסיפור של שלומית קלמנזון, אשתו של אלחנן קלמנזון, השם יקום דומו, מגיבורי הקרב בברי. אמא לחמישה ילדים, שהייתה סגנית מנהלת בית ספר, והקריירה שלה הייתה במגמת נסיקה, היא כבר התחילה לדמיין את הימים שהיא תהיה מנהלת בית ספר, ואז האסון הנורא פקד אותה. ומאותו רגע והלאה, איך היא אומרת, מחלום על ניהול בית ספר, הפכתי להיות מנהלת של בית יתומים. והמציאות הזו, שיש בעצם חוק שמטפל בשארים של חללי צה"ל, שנכתב בשנות ה-50, ולא מתאים בשום דרך שהיא לשנת 2025, את זה צריך לתקן. והדבר המשמעותי הוא שבסוף משק הבית, משפחות כבר לא נראות כמו שהיו פעם. פעם האבא היה מפרנס העיקרי, ולרוב הרעיה הייתה
בבית. החוק בעצם אומר שאם אב הבית נהרג במסגרת כחלל צה"ל, אז בעצם המדינה משלמת את המשכורת שכביכול עבדה.
בעצם המדינה מפצה, אם בכלל אפשר להשתמש בביטוי הזה על כזה אסון, אבל המדינה מפצה מבחינה כלכלית על האובדן ההכנסות של הבעל, ושום התייחסות למה שעובר מבחינה כלכלית על הרעיה. והיום יש נשים שעובדות בעבודות מאוד מאוד משמעותיות, מאוד מאוד מכניסות, וברור לחלוטין שכשפוקד אותם האסון הנורא הזה, הם לא יכולות להמשיך כרגיל בעבודה הזו. ואתה יודע, אחרי שנעמתי בכנסת את הנאום על שלומית קלמנזון, פנו אליי עוד מספר אלמנות, וסיפרו לי את הסיפור שלהן. ואתה יודע, זה בלתי נתפס, אתה יודע, היום גם הבעלים הרבה יותר פעילים בבית ובגידול של הילדים, אומרת לי מישהי, סטאג'רית לרפואה, אומרת, תקשיב, אני היום צריכה למצוא בייביסיטר שמגיע אליי הביתה ב-6:20 בבוקר. יש לזה השלכות כלכליות עצומות, אומרת, אני מראש יכולה רק להירשם להתמחויות שהן פחות תובניות, אני לא יכולה להגשים את החלומות המקצועיים שלי, יש לזה השלכות מאוד מאוד משמעותיות, בוא נדבר עכשיו על הכלכליות, השלכות כלכליות.
אוקיי, אז התיקון הזה, מה הוא עושה?
תראה, אנחנו בעצם מנסים לפעול פה, ולשמחתי הרבה חברי כנסת מכל רחבי הבית, מנסים לפעול לכך שהמדינה תפצה את הנשים האלה, לפחות בשנים הראשונות, על הנזק הכלכלי הגדול שנגרם להם. הראינו כמובן שמבחינה כלכלית הם יצליחו לעמוד על הרגליים גם בעצמן. אבל אתה לא יכול, היום, אתה יודע, הגיעו לוועדה שדנה בזה אצל פנינה תמנו שטה, הגיעו ממשרד הביטחון, הגיעו ממשרד האוצר והציעו 3 חודשים. תגיד, זה בדיחה? מה הציפייה? שאישה 3 חודשים אחרי שבעלה נהרג במלחמה, פתאום הכל יהיה כרגיל, היא תחזור לעבודה כרגיל, היא תחזור לאותה משרה שהייתה לה, היא תמשיך להתקדם מבחינה מקצועית? איפה בכלל אנחנו יכולים לדמיין כזה דבר?
ואתה אומר אבל שהחוק הזה מקודם משני הצדדים? גם אופוזיציה, גם קואליציה?
תראה, בגדול החוק הזה מקודם על ידי שני הצדדים, אבל אני...
יודע, אנחנו פה תוכנית החברתית כבר, אנחנו מחפשים תמיד את מה שמחבר.
נכון,
אז... כיף לשמוע שיש, לפחות בנושאים האלה, זה לא עניין של אופוזיציה קואליציה.
תראה, אני חייב להוסיף לזה את הנושא של יתומי צהל, בוא, אני אפתח חלון של דקה. גם יתומי צהל הם היום האוכלוסייה בעצם הכי מופלט לרעה בכל משפחת שכול, כי בגדול מדינת ישראל מפסיקה להכיר ביתום כאשר הוא מגיע לגיל 21, ולא מפצה אותו החל מרגע שהוא מגיע לגיל 21. ואנחנו יודעים שמרבית המשפחות, מרבית ההורים מנסים מאוד לעזור לילדים שלהם גם אחרי שהם מגיעים לגיל 21. ולא ייתכן שדווקא היתומים של מי שאנחנו שלחנו לשדות הקרב ושילמו את המחיר היקר מכל, כאשר הם הגיעו לגיל 21, הם יזנחו על ידי המדינה. אני כלוחם, ידעתי שאם יקרה לי חס שלום הגרוע מכל, המדינה תדאג לילדים שלי ולאשתי, והמצב הוא לא כזה. והייתה ועדה, ועדת רובינשטיין, שהגישה מסקנות, הן לא מקובלות על כולם, אבל זה מה שיש כרגע. ואפילו את זה, משרד הביטחון ומשרד האוצר רבים כל הזמן ביניהם. עכשיו,
אבל בסוף יש... רגע, אבל בוא נדבר רגע להשלכה הכלכלית של זה. כי בסוף, מכיוון שלצערנו המלחמה הזאת יצרה אוכלוסייה גדולה מאוד של אלמנות ויתומים, ולא סיימנו אותה, את המלחמה, והשאלה היא בסוף מה זה אומר כלכלית. זאת אומרת, כמה זה עולה לנו עכשיו, וכמה זה אמור לעלות אם נעשה את כל הדברים המוצדקים האלה, שאתה חושב שצריך לתקן אותם.
תגיד, זה בכלל משנה? זה בכלל משנה. יש הרי תקציבים כן, וכל כך הרבה דברים.
כן, נראה לי שזה, שההשלכה הכלכלית, זה הסיפור. הרי אם, לא, אם היה כסף ללא הגבלה, אני לא מניח שמישהו במשרד האוצר היה אומר, לא חבר'ה, בוא ניתן להם פחות. רוצים הרי תמיד לתת אודי, יותר, ובסוף זה עניין של בחירה. אני מסכים איתך שבערכים, בערכים אתה צודק ב-100% אני איתך, ואני שואל אותך, כמי שבדק את החוק, מה ההשלכה הכלכלית על, על תקציב המדינה?
מדובר במאות מיליוני שקלים ולא רבים מדי. אבל אני אומר לך שאת השקל הראשון שיש בתקציב המדינה צריכים לתת לאותם אלה שמסרו את חייהם בשבילנו, לפני כל דבר אחר, לפני כל דבר אחר. אלה אנשים שאתה ואני שלחנו לשדות הקרב כדי לשמור על החיים שלנו, ונתנו את היקר מכל, והמשפחות שלהם עכשיו, אני אומר לך, זה היה מחזה מביש, לראות את האלמנות של גיבורי צהל, מגיעות לוועדת הכנסת, בוועדת הכנסת, ומתחננות כאילו מבעות לקושש
כזה. אז מי מונע את זה בקואליציה הזאת? אם אתה אומר שזה משני הצדדי הבית, אז מי הבן אדם שאומר, לא, לא, חבר'ה, זה יותר מדי כסף?
בסוף, תראה, זה האוצר. בסוף עכשיו זה בידיים של האוצר.
כי לאוצר יש שר, קוראים לו בצלאל סמוטריץ'. אז אתה רוצה להגיד שבצלאל סמוטריץ', שמדבר איתנו על מלחמה שצריכה להימשך במלוא עוזה, שצריך להרחיב את המלחמה, הוא עומד בראש המשרד שאומר, אבל לא ניתן לי מספיק כסף לאלמנות ויתומים.
הבעיה היא שאני אומר לך שמגיעים נציגי האוצר לוועדות, אנחנו שואלים אותם, תסבירו לנו, האם זה מעצלות או שזה דירקטיבה? האם מישהו אומר לכם מלמעלה, תפסיקו לעסוק בזה או שלא? עכשיו אני אומר לך בכל נאום שלי בכנסת, אני אומר, אנחנו צריכים 8 חברי כנסת מהקואליציה שיגידו שהם לא ירימו את היד בעד תקציב שלא פותר את בעיית אלמנות ויתומי צהל שמעל גיל 21. זה מה שצריך.
ואין 8 כאלו? ואין 8 כאלו?
כרגע אין. כרגע אין. אני רוצה לשמוע את חברי הכנסת, אתה יודע, לצערי אני באופוזיציה. היד שלי לא משפיעה, כנראה לא תשפיע על התקציב הקרוב. אבל 8 חברי כנסת מהקואליציה שיתאגדו ויגידו, חברים, בלי טיפול בסוגיה הזאת שהיא לא יכולה להיות פוליטית. אנחנו לא מרימים יד בעד התקציב. זה לא יקרה, וזה מה שאנחנו צריכים.
עכשיו, איפה זה עומד כרגע? זאת אומרת, למה מחכים?
מחכים כרגע לאיזה הסכמות בין משרד האוצר למשרד הביטחון, ומחכים שהמשרדים האלה יגיעו ביניהם לאיזשהם הבנות.
אתה יודע, מתן, אנחנו רגילים כל כך לשמוע טענות על משרד האוצר, ואולי זה מגיע. אבל חייבים במקום הזה גם להגיד גם על משרד הביטחון. זה לא משרד עם מחסור אדיר בתקציבים, והוא הראשון ששולח את החיילים שלנו לקרב, והוא הראשון שצריך להיות מוכן לשלם את זה, ואם הוא היה מספיק רוצה, זה כנראה היה קורה.
אז אני אומר לך שבכל הנושא של יתומי צהל שמעל גיל 21, דווקא משרד הביטחון אפילו הגיש הצעה שהיא יותר מרחיבה מההצעה של ועדת רובינשטיין, שמי שהקים אותה היה גנץ כשהוא היה שר ביטחון, ופה עכשיו משרד האוצר הם מערים קשיים, ויש פה עוד איזה עניין שהצמד...
מי? תן לנו שמות, תן לנו שמות.
תראה, בסוף שר האוצר...
לא, אני אגיד לך, רגע, אני אסביר לך למה אני אומר. הרי בסוף יש כל, יש הרי נוהג כזה שהשתרש, שבו... מדברים על פקידי האוצר, כאילו מדובר באיזה כנופיה של האילומינטי, שיושבת בתוך הזה, והם כאילו מתכננים את כל המדינה. אז השאלה היא, האם זה, כשהפקידים האלה, האם זה אנשים שהם חלק מהדרג המקצועי, האם זה אנשים שהם חלק מהדרג הממונה על ידי שר האוצר, עכשיו הוא ממנה הרי מנכ״ל שבכלל אין לו שום הבנה כלכלית ושום דבר להיות מנכ״ל האוצר. מי האיש שבא לוועדה ואומר, חבר'ה, זה יותר מדי כסף לאלמנות ויתומים?
אודי, כשאני הייתי קצין בדרגת רב סרן בחיל האוויר, והייתי הולך לדיונים אצל הרמטכ״ל, התייחסו אליי כאילו אני מפקד חיל האוויר. למה? כי אמרו לי, אם מפקד חיל האוויר שלח אותך לדיון פה, מבחינתנו מה שאתה אומר זה אומר מפקד חיל האוויר. למה אני אומר את זה? כי בסוף מבחינתי, כל פקיד של האוצר שמגיע, ואני אומר פקיד בהערכה רבה, הוא מייצג את שר האוצר. שר האוצר הוא ראש המערכת, שר האוצר אחראי, ואם מגיע מישהו מטעם שר הביטחון, הוא שר הביטחון בדיון
הזה. כן, אבל אתה מכיר שלא בטוח שהדבר הזה בכלל הגיע לשולחנו.
אז זה מה שאתה אומר לנו, אתה אומר לנו, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הוא גם שר במשרד הביטחון, צריך לומר, האיש שמדבר על הרחבת המלחמה או מלחמה של שנים, הוא זה שמונע את הגדלת הקצבאות ליתומים ואלמנות.
אני אומר שהוא לא דואג מספיק בנחישות כדי שהסעיפים האלה ייכנסו לתקציב הקרוב. אני, אתה יודע, מנסה להתבטא במתינות, מאז המלחמה לקחתי על...
אני מנסה להוציא אותך מהמחנה הממלכתי ולחדד איתך כותרת, כי אולי זה יעזור.
מאז תחילת המלחמה לקחתי על עצמי לנסות לדבר במתינות, זה אמנם פוגע לי באנגייג'מנט ברשתות, אבל זה מחיר שאני מוכן לשלם כדי שיהיה פה, יראה פה קצת אחרת במדינה. אני אומר ששר האוצר צריך לפעול הרבה יותר בנחישות, ולהגדיר לפקידי האוצר דירקטיבה שבתקציב הקרוב נכנס טיפול משמעותי באלמנות צה"ל וביתומי צה"ל שמעל גיל 21. הנה הכותרת, הכי טוב שאני יודע לתת לך.
יאללה, בסדר. חוץ מזה, אנחנו בעד התפיסה המתונה והממלכתית, אנחנו בעדה באופן כללי.
לגמרי.
חבר הכנסת מתן כאן, המחנה הממלכתי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, להתראות.
שבת שלום, תודה.
שלום לחברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית.
בוקר טוב.
אנחנו מדברים איתך בתוכנית החברתית על שני דברים שיש להם השפעה חברתית מיידית. דנתם השבוע בכנסת בהצעת החוק להפרדה מגדרית בקמפוסים באקדמיה. איפה זה עומד כרגע?
אז בואו נדייק אתכם. אנחנו לא מדברים על הקמפוסים, אנחנו מדברים על כיתות בהפרדה. כרגע החוק עבר בקריאה טרומית, ומתנהלים דיונים בוועדת החינוך לקראת קריאה ראשונה. אנחנו עוד בשלב העקרונות, וכדי להסיר דאגה וחששות וחרדות, אז אני רוצה כן להסביר מה משמעות החוק ומה הוא אומר. אנחנו לא מדברים על, אנחנו מדברים על כיתות בהפרדה, את האפשרות, לתת את האפשרות לאקדמיה, דרך אגב, זה נתון לשיקול הדעת של האקדמיה, האם לפתוח או לא לפתוח, אף אחד לא כופה, אף אחד לא מכריח אף אחד לפתוח כיתות כאלה. אם האקדמיה תראה שיש דרישה כזאת ויש ביקוש לדרישה הזאת, אז...
אז בעצם אנחנו מאפשרים לה, בדיוק,
יש, בדיוק, יש את האפשרות, וזה לא מדבר לא על המרחבים הציבוריים של האקדמיה, ולא מדבר לא על הספרייה, ולא על הקפיטריה, וכל הניסיונות לספר איזשהו סיפור אחר. הם פשוט ניסיונות לעשות דלגיטימציה לחוק הזה, ולציבור גדול שהיום
מתמודד
עם תקרת זכוכית, עם חוסר יכולת להיות חלק מהאקדמיה בישראל, ולהיות, ואנחנו כל הזמן מדברים על שוויון אקדמי ושוויון תעסוקתי, ושלכולם יהיה את האפשרות. יש היום ציבור ניכר וגדול, שהוא לא, לא, האפשרות הזאת לא ניתנת לו. ולכן, כשאני ראיתי את הדרישה ואת הביקוש, אז פשוט נעניתי לדבר הזה. לא יכול להיות שיהיה מגזרים שלמים במדינת ישראל שאין להם שום אפשרות להתקדם או להשתלב בתעסוקה בכל תחום שהם רוצים. כל אזרח נכון. במדינת ישראל, זו זכות בסיסית בעיניי. וכרגע נכון. המחסום הזה והחסם הזה, אז החוק מבקש להסיר אותו. זה
תגידי,
כל
אבל אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לחלוטין אחר. אגב, מסכים איתך לחלוטין, אני רק שואל, זה נכון גם הפוך?
שמה?
זאת אומרת, אם אני רוצה ללמוד במוסד שמלמד רק בהפרדה, אבל אני לא רוצה ללמוד בהפרדה, זה גם לגיטימי מבחינתך שזה תהיה לי אפשרות?
שאתה רוצה ללמוד, עוד פעם, אתה רוצה ללמוד במוסד...
אני חושב שאת צודקת במיליון אחוז. צריך לאפשר באקדמיה לימודים למי שרוצה ללמוד בהפרדה. בהחלט. אבל אני גם חושב שזה יכול להיות הפוך. זאת אומרת, אם אני רוצה ללמוד במוסד שמלמד רק בהפרדה, אבל אני לא רוצה ללמוד בהפרדה, צריכה גם לי להיות האפשרות. האם זה דבר לגיטימי בעינייך?
אני לא הצלחתי כל כך להבין מה אתה אומר. אתה אומר שיש מוסד שרוצה ללמוד...
את אמרת לנו, סיפרת לנו בעצם, שבעצם הרציונל אומר שיש הדרה באקדמיה, של אנשים שרוצים ללמוד באקדמיה, אבל בהפרדה. ואת אומרת, ואני מצדיק אותך במיליון אחוז, שצריך לאפשר להם ללמוד, אבל בהפרדה בתוך האקדמיה, בעיקר בצורה כזו. אני רק אומר שבדיוק באותה מידה שזה הפוך, שזה נכון, זה צריך להיות נכון גם הפוך. אם אני רוצה ללמוד במוסד שמלמד רק בהפרדה, צריך לאפשר לי ללמוד גם לא בהפרדה, בדיוק באותה מידה. ואני שואל אם את תומכת גם בזה.
אם אתה רוצה ללמוד במוסד, אני לא מצליחה להבין את השאלה. אם אתה רוצה ללמוד במוסד,
אני רוצה ללמוד במוסד חרדי, אני רוצה ללמוד במוסד דתי.
אתה אומר, אם בתוך המוסד שהוא מוסד בהפרדה, אם יתאפשר ללמוד גם לא בהפרדה.
נכון, לפתוח כיתה.
אז תן לי דוגמה למוסד כזה שאתה היית רוצה ללמוד בו, ולדוגמה כזאת היא באמת לא רק תיאורטית, אלא גם דוגמה ריאלית. אני עכשיו מבינה למה לא הבנתי מה אתה מנסה לומר. למשל, שאישה תרצה ללמוד עכשיו בישיבת הר המור, כמו שחברת הכנסת מירב בן ארי מכחיכה ו מבקשת...
האמת, אני רציתי ללכת איתך צעד אחד קדימה, ואמרתי, ולומר לך, ושוב, אני באמת אומר, אני באמת תומך במה שאת אומרת במיליון אחוז.
אוקיי.
ואני רציתי גם להמשיך ולהגיד, עזבי רגע הפרדה מגדרית. מה עם הפרדת מוצא? מה עם תלמידה ספרדיה שלא יכולה ללמוד בבית ספר אשכנזי?
תקשיב, זה שיש תיקונים במקומות אחרים שצריכים להתחולל, זה עניין שאנחנו דרך אגב גם דנים בו, אני יושבת ראש השדולה למען האישה החרדית והדתית בכנסת, לצערי הרב זה נשים שלא ניתן להם עד היום שום מענה, באמת לזכויות שלהם ולאתגרים שאיתם הן מתמודדות, וכן, יש, גם בנושא הזה יש אתגרים שאנחנו נותנים עליהם את הדעת, אבל זה לא קשור לחוק שלי. החוק שלי מדבר על האפשרות, על שוויון אקדמי, על אפשרות והזכות של כל אזרח במדינת ישראל ללמוד באקדמיה, שלא יהיו שם תיקות זכוכית וחסמים כאלו ואחרים שלא יאפשרו. זה כל העניין של החוק הזה, ולכן ההתעסקות האחרת, אם יש דברים שצריכים תיקון, אנחנו בוודאי, כמו מה שהצגת דרך אגב, למשל, בוודאי שאנחנו גם על זה דנים, וגם על זה אנחנו מחפשים לזה מענים ופתרונות. דרך אגב, אני נוגעת בתחומים שאף אחד לא עז לגעת בהם בציבור החרדי, אם זה בתחומים של פגיעות מיניות, ואם זה בתחומים של נוער בסיכון, נערות בסיכון.
עם מה שאלי שאל אותך לגבי העניינים הדתיים וזה, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה דווקא הפוכה. למה צריך חוק בעצם? כי נניח סתם דוגמה, למה נדרש כאן חוק? האם זה לא עניין, כמו שאמרת, אם זה לשיקול דעתו של המוסד, ואם זה בגלל ביקוש, למה נדרש חוק שיאפשר למוסד אקדמי לאפשר כיתה נניח רק לנשים או רק לגברים?
השאלה היא הפוכה. למה יש כאלה שמתנגדים לחוק הזה, כשהחוק הזה באמת באמת יכול להביא רק באמת לייצר איזשהו שוויון?
אני חושב שהם מתנגדים בגלל שאני שאלתי, לימור. אני חושב שהם מתנגדים בגלל שזה חד-כיווני. בסדר? ואני גם חושב, אגב, שזה לא צריכה להיות בחירה של האקדמיה, זה צריכה להיות חובה של האקדמיה, כדי לאפשר לכל מי שרוצה להגיע וללמוד, אבל זה חייב להיות דו-כיווני.
כן, אבל בסוף אתה יודע, אני צריכה להתמודד בתוך מערכת שיקולים כאלו ואחרים, וכן, אני כן חושבת שצריך לאפשר לאקדמיה את הבחירה, ואני מאמינה שבסוף כשהאקדמיה תראה שיש לזה ביקוש, דרך אגב אנחנו מכירים את המציאות, יש כל כך הרבה מוסדות אקדמיים ש... בעת הזו לא יכול, הם היו מאוד רוצים לפתוח כיתות כאלה, יש דרישה לכיתות כאלה, אבל הם לא פותחים כי יש...
אני אגיד לך אולי למה יש התנגדות, אולי חושדים שהחוק הזה, שהוא נותן מענה, כמו שאלי אומר, והוא תומך בו באופן מלא, על חשבון ערכים ליברליים מסוימים, שהוא בסדר ברמה הזאת, אבל אולי הוא התשתית לשלב הבא, שהשלב הבא שיגידו, אוקיי, יש הפרדה בין נשים לגברים, אולי נעשה גם הפרדה בין מוסלמים ליהודים. כי אולי תרבותם אולי פוגעת, התרבות המוסלמית באקדמיה פוגעת אולי ביהודים.
אודי, אני אעשה לכם סדר, שנייה.
יאללה.
החוק הזה מדבר על כלל המגזרים. דרך אגב, לא, באותה כיתה יכולה ללמוד בחורה ערבייה, בדואית, עם בחורה חרדית, דתית לאומית, באותה כיתה. אנחנו לא מדברים, בכלל אין פה הפרדה מגזרית, אנחנו מדברים על ההפרדה מגדרית, שהיא בעצם מכוח המחויבות גם להלכה. יש הרבה מאוד, מגזר מאוד מאוד גדול במדינת ישראל, שיש לו מחויבות לתורה, להלכה, לגדולי ישראל, ומכוח זה, אני רואה, אני לא סתם אומרת לכם, הגיעו אלינו מאות פניות. זה סוגיה שהגיעו לשדולה שלנו מאות פניות של נשים שאמרו, אני ויתרתי על חלום חיי. של נשים, דרך אגב, בגלל שאנחנו שדולה של נשים, אז זה שדולה של נשים, אבל אני שומעת גם מאותן נשים על הוויתורים שהגברים שלהם עושים. ועכשיו אנחנו כל הזמן מדברים גבוהה גבוהה על שילוב חרדים ושילוב חרדים
בתעסוקה. השילוב זה אומר פשרה הדדית. אני לא מצליח להבין, אני באמת לא מצליח להבין, אולי בגלל שאני גבר חילוני, אני לא מצליח להבין מה מפריע לאישה חרדית לשבת בכיתה אקדמית, לצד גברים אחרים, באותה כיתה, הם לא יושבים אחד, הם לא נוגעים אחד בשני.
זה לא קשור.
מדוע נוכחותי כתלמיד לצידה מפריע לה ללמוד?
אודי, 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 אתה נוכחותך לא מפריע לאף אחד, אתה מעל החוק הזה.
לא, מפריע, תאמין לי.
לא, 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 נוכחותך בוודאי שלא, בוודאי, אבל זה לא העניין, זה לא, יש בסוף, נשים, מגזר מאוד מאוד גדול של נשים וגברים, דרך אגב. החוק הזה לא מדבר רק על נשים. בסוף, לצערי הרב, אנחנו רואים איך כל זה חלחל גם אלינו, שאנחנו אנחנו מאוד רוצים את הנשים, ומאוד חשוב לנו לקדם נשים, כי באמת יש איזשהו היום פערים בנושאים האלה, אבל זה לא קשור. החוק הזה מדבר על גברים ונשים כאחד, שבעצם, שנייה,
הבעיה זה הגברים בעצם.
עכשיו אני אומר, הנשים האלה, יש מגזרים גדולים במדינת ישראל, שהמחויבות שלהם לתורה ולהלכה, היא כזאת שהלימודים האלה הם לא לימודים שעומדים בהגדרות ההלכה, בערכי החיים שלהם, באופן, בהלימה לערכי החיים שלהם. ולכן אני אומרת לכם, יש היום ויתור, וכשאנחנו נתחיל לראות את ההיקפים, ואולי זה מה שבאמת מפחיד, בואו, זה כיסוי, כל הסיפורים מסביב על כל מיני ערכים וליברליזם, הליברליזם האמיתי צריך להיות שאתה מאפשר לכולם באופן שמותאם להם. אבל, ובאמת הסיפור הוא שיהיו פה, היא תהיה פה דרישה ונעירה גדולה של חרדים ודתיים לאומיים וחרדלים וציבורים גדולים שיגיעו, דרך אגב, גם אני שמעתי נשים מסורתיות שפנו אלינו ואמרו לי, יותר נוח לי ללמוד תחומי טיפול עם נשים, מה לעשות? תחום טיפולי יותר נעים לי ללמוד עם נשים, כשאני צריכה לעבור, לבוא בתוך קבוצת תמיכה, ואני צריכה
לחשוף את עצמי. זה חוק, אבל הבנתי, קודם כל יש חוק, בסדר. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, הדבר הזה יקרה, הלימודים האקדמיים האלה, בהפרדה או לא בהפרדה, יקרו אחרי שהם יתגייסו, או במקום הגיוס שלהם לצבא?
טוב, אתה יודע, אני, עמדתי על גיוס ידועה, אני...
כי אני אומר, זה מאוד פשוט, שיבואו להתגייס לצבא, ואחר כך מצווה, אפשר להשיג איזה התאמה שהם רוצים,
אחת המצוות בהפרדה, הכי גדולות,
הם יכולים לעשות את זה על אסדה בים, והגנה. מה שהם רוצים, רק שיקחו חלק בנטל הישראלי, ואז הכל נפתח.
אוקיי, אבל אני אומרת לך, זה לא רק הציבור החרדי, יש ציבור דתי-לאומי גדול, שהיום מוותר, על החלומות שלו ועל השילוב שלו, וכן, ואתה יודע מה? שאלת אותי בהתחלה למה אנחנו צריכים חוק. אז החוק הזה הוא בעצם, כי גם במתווים שכרגע קיימים בתואר ראשון, הם מתווים מוסללים. זאת אומרת, אתה רואה איפה, זה לא באוניברסיטאות, זה לא בתחומי, בתחומים, בשלל התחומים, אלא ממש הסלילו את הנשים האלה ואת הגברים האלה
לתחומי הוראה. גם ברעיון הזה עוד שאלה אחת, כי בשבוע גם עבר בכנסת קריאה ראשונה, חוק שמרחיב את ההגדרה של עבירת האונס, כך שתכלול גם גברים, וגם את ביטול המונח בעילה אסורה בהסכמה. תסבירי, מה בעצם התיקון הזה עושה בפועל, באופן מעשי?
התיקון הזה בעצם מכיל את הגדרת אונס גם על גברים. אני יודעת שזה מאוד מאוד מפתיע, אבל עד היום ילד שהוא ממין זכר שנפגע, או גבר שנפגע, לא הייתה הגדרה, בחוק לא הייתה הגדרה של אונס. אונס הוחל רק על נשים. זאת אומרת, היו צריכים לחפש כל מיני מינוחים מורכבים, מסובנים, ליד, עם תיאורים מאוד מזעזעים, כדי לנסות לתאר את מה שעבר אותו ילד, בחור, גבר שעבר את האונס. ואנחנו היום תיקנו, אתמול בעצם העברנו בקריאה ראשונה, את התיקון שבעיניי הוא המובן מאליו, אבל הוא, ממה שאני מבינה ככה מהחברים שלי באופוזיציה, זה הרבה מאוד שנים שניסיון להעביר את התיקון הזה שלא צלחו, ובאמת ברוך השם אני מרגישה שיש פה איזושהי בשורה עצומה לאותם מתמודדים. כן, אני, דרך אגב, זה תוצר, וחשוב לומר שזה תוצר של באמת עבודה של השדולה למען, למניעת פגיעות מיניות בכנסת, שמי שעומד בראשה זה יעקב סלע, מנהל השדולה, אני עומדת בראשה, אבל הוא מנהל השדולה, והוא פשוט הניח בפניי כל כך הרבה, הוא עצמו נפגע, ובאמת החוויה הזאת שאתה מגיע, אם זה לחקירה ואם זה לבית המשפט, ויש שם, אף אחד לא אומר את מה שצריך לומר, את מה עברת שם. וזה באמת אפילו התחלה בתהליך התיקון של הריפוי של האנשים האלה. ישבו בשדולה הזאת הרבה מאוד גברים שסיפרו על החוויה הזאת, שכשהם עברו אותה כילדים, ועד היום הדבר הזה לא פתור, כי אף אחד לא הגדיר, דרך אגב, בגלל שהמינוחים היו, כל כך כל כך ליד, וכל מיני דברים שלא ממש מספרים את הסיפור, אז גם היחס של כל הרשויות היה בהתאם.
חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה, בשורות טובות, שבת שלום.
שלום לשרי רות, פרשנית פוליטית באתר חרדים 10.
שלום.
שלום. רצינו לשאול אותך לגבי ההודעה של היועצת המשפטית לממשלה, שהודיעה שסבסוד המעונות לילדי אברכים בגיל גיוס יופסק בסוף פברואר, שזה ממש עוד שבועיים. איפה זה עומד מבחינתכם? מבחינת החרדים?
זה לא יועץ, זה בגעת פסק, היא פשוט מזכירה את מה שבגעת אמר. אפרופו תמיד קל להסנות את האצבע המרשימה ליועצת, אבל הפעם לפחות זה לא היא. איפה זה עומד? תראה, אני רוצה להזכיר לך שבין האנשים שנכללים במה שהציבור החרדי קורא לו הגזרה הזאת, יש גם אנשים שהם בני כמעט 28-27.5. כלומר, ביום הקובע היו חוסרים להם כמה ימים או כמה שבועות כדי להיות בני 27, והאנשים האלה, חלקם יש להם 3-4 ילדים. את התקציב של משרד הדתות הם כבר מקבלים בערך שנה וחצי. זאת אומרת, את המלגה שהם היו מקבלים כל חודש, 700-800 שקל, חודשים שזה היה קצת פחות, קצת יותר, הם לא מקבלים. כלומר, היה להם שכר בעצם. האישה שלהם עובדת, מרוויחה כמה שמרוויחה, לא שעות שנשים חרדיות בדרך כלל, בגלל המורכבות והוצאת הילדים, כל הדברים האלה, לא תמיד מרוויחות הרבה, לא תמיד מרוויחות כמו המקבילה החילונית שלהם. בחלק מהערים החרדיות.
לא, היא מרוויחה כמו המקבילה החילונית שלה, אבל המקבילה החילונית שלה עובדת שעות ארוכות יותר.
נכון, זאת אומרת, דיברתי על המצב המשפחתי, שגם לא מאפשר לה.
זאת אומרת, לא מרוויחה כמו המקבילה החילונית שלה, כאילו זה שתי נשים שעובדות אותו דבר בדיוק, אבל אחת מופלאה.
זה גם בגלל שעות העבודה, נכון, וגם בגלל שעות העבודה, אבל גם בגלל שבערים החרדיות, בחלקן לפחות, המשכורת היא באופן, בוא ניקח מתכנתת שעובדת במודיעין עילית בסטארט-אפים שיש פה, בכל המקומות שיש כאן, מרוויחה לשעה פחות ממה שמרוויחה המקבילה שלה ברעננה, גם אם היא עושה את אותם שעות. למה? כי זה נוח לה, זה ליד הבית, זה טוב לה, זה מסתדר לה עם כל מיני כללי דת ודברים כאלה, והפרדה ועניינים כאלה. אבל בסוף, בוא נדבר שנייה על הילדים בבית, על הזעתותים, 2, 3, 4 זעתותים, הם מקבלים בסוף פחות אוכל לפה כל חודש. כי האבא כבר לא מסתכל שנה וחצי, כי האמא מוריחה משכורת שהיא לפעמים שכר מינימום, וקצת ומעלה במקרה הטוב.
ואז זה מאלץ את המשפחות האלה בתפיסה החרדית, מה? האם הבעל ממש צריך לעבוד בגיל 27? כאילו לצאת לעבודה?
אז זה נראה לך ממש כאילו רוצה לעבוד. אז באמונה החרדית, ולא כולם מצליחים לעשות את זה כמובן, אבל יש אנשים שלקחו על עצמם את הקטע הזה שנקרא אצלנו בני עלייה, או תורתם אומנותם, או איך שתקרא לזה, שהם החליטו להקדיש אותו, את חייהם ללמוד תורה. עכשיו אתה יכול לא להבין את זה, אני מסכימה, אני יכולה להבין...
רגע, אבל שרי, תגידי, אני באמת רוצה לשאול, התפיסה הזאת, את מבינה את זה? ולא פנוי לעבודה, זה גישה חרדית שהיא מקובלת גם בעולם, שזה גישה חרדית רק בישראל.
רגע, זה לא שהוא
לומד. לא, שהוא לומד, שהוא לומד.
סדר היום שלו כולל לצאת בבוקר ותשע בבוקר, לחזור באחת להפסקה של שעתיים, לחזור שוב ללימודי אחרי צהריים, ורוב האברכים לומדים גם בלילה.
זה בסדר, אני רק שואל, האם זו גישה חרדית ישראלית בלבד, או גישה חרדית בינלאומית?
זאת גישה חרדית שלא כולם יכולים לעשות אותה, זאת גישה חרדית שמי שיכול לעשות אותה, מי שיכול לקבל אותה על עצמו, הוא נחשב בחברה לפחות הליטאית חרדית, הקרויה בפוליטיקה דגל התורה, קרויה משהו מאוד מאוד ערכי, מאוד מאוד מוערך, כמו איך אני אגיד לכם...
אני לא חושב שאת מבינה מה אלי שואל. אני אחדד את זה לרגע אחד. חרדי בבורו פארק בניו יורק, הוא פחות חרדי מהחרדי אצלנו?
לא, אני לא אמרתי, אני לא דיברתי...
עכשיו, החרדי בבורו פארק, מישהו משלם לו? ממשלת ארצות הברית. ממשלת ארצות הברית מבקשת מאזרחי ארצות הברית לממן לו את ההחלטה האישית שלו להיות גאון בתורה. ושוב לשאל את השאלה, אני אומר, הדבר הזה מגיע עכשיו שוב לדיון מחודש בחברה הישראלית, בגלל הסירוב העיקש של החרדים להתגייס לצבא ולתרום למדינה, ולהיות חלק מהמדינה, ולתת חלק. והשאלה היא, האם ההחלטה הקטנה הזאת של הפסקת סבסוד המעונות לילדי אברכים לא נועדה לסמן לחברה החרדית, חבר'ה, די, נגמר. או שתיקחו חלק במשהו של המדינה, או שתלכו לעבוד, בא לכם ללמוד, אחלה, זה עניין שלכם פרטי. לא שלנו. אנחנו לא אמורים לממן את הלימודים האלה של החרדים, על אמונתם. השאלה אם את חושבת שזה עושה משהו בתוך החברה החרדית, ההכרה הזו.
ראשית, אני לא חושבת שמישהו ממן, כי באמת לתת מלגת הכרה כלשהי של 800 שקל לחודש, זה לא קרוי מממן.
למה זה לא מממן? מי משלם את זה? מאיפה את חושבת את ה-800 שקל? זה יורד לי מהמס הכנסה, לאלי. מאיפה הכסף הזה? הוא צומח על העצים?
מישהו חושב שהביטול של הדבר הזה, שממילא המשפחות האלה זה משפחות שלקחו על עצמם חיים של מה שהם קוראים, הסתפקות במועד ומוסדים, שבאמת אם אני אסביר לך... שנייה, אם אני אסביר לך במה זה כולל בסדר יום, ובארוחות של כזאת משפחה הזאת, תגיד, וואו, איך הם מסוגלים, אבל הם מסוגלים, כי החיים שלהם הם מאוד ערכיים ומאוד רוחניים. עכשיו, לא 800 שקל האלה הם אלה שהסברו את המשפחה הזאת. אני חושבת שמדינת ישראל איבדה את הזכות שלה במימון הדבר הקדוש הזה, ששומר לנו על היופי של העם היהודי, אתה יכול לחלוק על מספר האנשים שהמדינה מוכנה להחזיק לדבר הזה. אני חושבת
אז הילדים האלה מתעללים בילדים שלהם, כי הם מחליטים לא לממן אותם, ואת מבקשת, השאלה היא מה את אומרת, את אומרת שאני צריך לממן את הילדים של החרדים האלה שבחרו לא לעבוד?
שנייה, אודי. אני חושבת שאפילו בקרב הפוליטיקאים החילונים, שאני מדברת איתם בכנסת, יש הכרה בזה שצריך קבוצה כזאת של עומדי תורה שתשמור לנו על משהו מיוחד בעם היהודי שמפריד אותנו מכל מדינה אירופאית אחרת. יש פה מדינה שהיא דמוקרטית, חשוב מאוד הקטע הדמוקרטיה, אבל היא גם יהודי. במה היא יהודית? למשל בזה שהמדינה זכתה עד היום לפחות, להחזיק קבוצה של עומדי תורה שצריך לחלוק על גודלה, מספרן, אפשר לדבר על זה שיש כאלה שעושים את עצמם וזה לא בסדר, ואני מסכימה לזה שזה לא בסדר. אבל אני עכשיו מדברת איתך על הקבוצה הבאמת ערכית, הנעת מדבר הרוחנית הזאת שנשארה לעם היהודי, ואני מדברת על הזכות של המדינה. האברכים האלה שהפגישו את חיים לתורה, הם לא בגלל זה יצאו לעבוד, כי הם והאישה שלהם שותפה לדבר הזה, והם חיים בתוך הדבר הזה, והם, גם אם יצטרכו לקנות פחות ארוחת צהריים עם אוף, ויהיה במקום זה בארוחת צהריים.
שרי, אני רוצה לאתגר את התפיסה הרוחנית שלך. רגע, אני אגיד לך למה, כי בדתות אחרות...
אתה מבקע חידולי בקטע חרדי, כשאתה לא באמת...
רגע, תקשיב,
תקשיב. את הניואנסים האלה.
אתה אוהבת רגע לא כחרדי כחרדית שאוהבת להתפלפל תני לי רגע לעשות להתגר אותך אולי תגידי אולי זה לא כלום תראה בדתות אחרות שבהם יש עבודה רוחנית גוזרים על עצמם האנשים חיי פרישות ונזירות כמרים הם לא
אני לא
משווה
את הדת היהודית
רגע שנייה יש הרבה דתות בעולם נזירים בודהיסטים אין להם ילדים הם לא דואגים להם כי הם מקדישים את דרכם, את כל קולם, לעבודה רוחנית בעיני עצמם. עכשיו, ברור שאנחנו לא כמוהם, כל אחד, לא כל שם. דת, זה בחירה אחרת. אבל, האם המימון של החיי המשפחה, של אותם אלה שבוחרים בדרך הרוחנית הנפלאה, המקסימה והיפה הזאת, כמו שאת מתארת אותה, האם לדעתך היא צריכה להמשיך ליפול כעול על מדינת ישראל, או שצריך למצוא פתרון אחר?
אני חושבת שצריך למצוא פתרון אחר. אתה מדבר על עוד, אני מדברת על זכות, אני חושבת שהשמרה...
בסדר, אל תדברי על זכות, אז תממני את זה, אם את חושבת שזה זכות, אם את חושבת שזה זכות, תממני את זה, אני רואה את זה כעול.
אבל אודי, אודי, אני גם לא חושבת שחייבים במדינה כל כך ענייה בתקופת מלחמה, וכל כך עם קשיים כלכליים, לממן אירוויזיון, אני לא חושבת, בהשקפת עולמי זה לא מס, אבל אתה חושב שזה כן חשוב איזה צורכי תרבות, אבל גם אני משלמת מיסים, וגם השכנים שלי משלמים מיסים, והרבה מאוד אנשים חרדים כן משלמים מיסים, למה לא מותר לנו?
אני חושב שהממשלה צריך לעשות סדר עדיפויות. השאלה אם אני צריך בסדר עדיפויות האלה, אני מאתגר את התפיסה ארוכת השנים שאומרת שאני צריך לממן את הילדים של אנשים שמוכרים בעבודה רוחנית.
אני לא נהנת
מפחק כדורגל,
מהבימה, מכל מיני דברים כאלה שאדם חילוני כן נהנה מהם. מהמון ספרי תרבות שאני לא נהנת.
את מוזמנת. את מוזמנת. אני לא מוזמן. אתם לא רק שלא מזמינים אותי, אתם גם לא מזמינים נערות ספרדיות. את לא מזמינה פנימה.
קבל 800 שקל לחודש, אם אתה בגיל המתאים, ועד רבה, אתה בטח שאתה מוזמן. מה השאלה שאתה מוזמן?
אני רוצה ללמוד את ניטשה, הוא יהודי. אני רוצה ללמוד את מנדלסון, הוא יהודי. אבל לא ייתנו לי, נכון? כי צריך להיות חרדי.
חולים בכל ליבם להיות ככה ונוטשים, כי הם לא מצליחים לעמוד בזה. עוד כשהמדינה נתנה את 700-800. זה מאוד מאוד קשה.
אני רוצה ברגע לנסות לקחת את זה למקום אחר, ברשותך. בסדר? את מדברת על קבוצה מסוימת של לומדי תורה. ואני חייב להגיד שאני יכול לקבל את זה, אם זה אל מול לא אירוויזיון, אבל כדורגל בשבת, אני בעד יהיה. אבל אם אני הולך דווקא עם הגישה שלך, יש את הקבוצה שכולם, כולם, כולם, כולל כל החרדים, יודעים שהם לא שם. למה אותם, או אני שואל, האם אותם את אומרת, אוקיי, הם כן צריכים?
ברור שאני אומרת, אלה שלוקחים מכתבים בכאילו, ואומרים שהם בישיבה והם לא באמת בישיבה, הם הורסים בסוף לילדים של כולנו שכן מסוגלים ללמוד.
ומה שאת אומרת עכשיו זו התפוסה, התפיסה הרווחת באוכלוסייה החרדית, במגזר החרדי?
בהחלט, אני חושבת...
רובם יגידו, כן, צריכים את מי שלא לשלוח?
הם מנסים לעשות חוק כזה, שמי שלא באמת לומד ילך ויתגייס.
חוק כזה לא מנסים לעשות, חוק כזה לא מנסים לעשות. אבל את אומרת ש... אז בעצם הפער, אם אני מבין אותך נכון, הוא בין החברה החרדית שהיא בעד, אל מול ההנהגה החרדית שהיא בכל זאת נגד.
לא, 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 ההנהגה החרדית והחברה החרדית זה אותו דבר, החברה החרדית מציית את לרבותיה. יש בעיה עם הצבא שהוא עד היום, אולי הוא יצליח, יכול להיות שהוא בתהליך שכן להצליח. עד היום לא הייתה בצבא מסגרת שמתאימה לאותם אלה שלא יושבים ולומדים, אבל הם כן שומרי תורה וצוות, וכן רוצים, מה שנקרא, להיכנס עם כיפה שחורה ולצאת עם כיפה שחורה. הצבא עד היום, והודה בזה, בוועדת שקדי, לא הצליח למצוא את האופציה הזאת. יכול להיות שעכשיו הם כן מצליחים, ויכול להיות שחשמונה הם כן תצליח, אנחנו בודקים את זה כעיתונאים, אנחנו מציבים מראה.
אבל זו לא השאלה. בסדר, הבן שלי ילך לצבא כאוהד הפועל, אני לא בטוח שהוא יצא כאוהד הפועל, אבל זה לא המטרה של הצבא. אם יש אוכלוסייה שצריכה ללכת לצבא, היא צריכה ללכת לצבא.
אז אני אומרת שברגע שצבא אכן יש שומר את היהדות של בן אדם, כי בן אדם שאתה רוצה לשמור תורה מצוות, והצבא לא מאפשר לו את זה, כי כל מיני דברים בצבא לא מפשוטים לו את אורח חייו, ואני אומרת שוב, יכול להיות שכרגע הצבא כן בתהליך נכון בעניין הזה, אז בן אדם כזה, יהודים, חרדים, מוכנים למות ולא לעבור על דתם. זה מושג שאבותינו עוד ידעו...
שאף אחד לא ימות, אבל שמחנו לשמוע שהרוב החברה החרדית תומך בגיוס לפחות של חלק מבחורי הישיבה סופו.
ויכול להיות שיהיו אופציות, ויכול להיות שכן תהיה אופציה, החברה החרדית לא חושבת שמי שלא באמת יושב ולומד לא צריך להתגייס. מי שלא יושב ולומד צריך לעשות שירות אזרחי שהיום לא מאפשרים אותו דרך אגב. המון חרדים...
לא, לא, לא. לא, לא שירות אזרחי, לא שירות אזרחי. הבן שלי לא שואלים אותו איפה הוא רוצה. מי שמתגייס, מתגייס.
אם אנחנו מדברים על זה שהצבא לא מסוגל לספק, אם הצבא לא מסוגל לספק...
אני ראשון הבעת שירות אזרחי, אבל לא כבחירה.
טוב, נראה לי שלא נפתור את זה בשיחה הזאת. צרי רוד, פרשנית פוליטית חרדים עשר.
לא, אתה יודע כמה שקודם
עשיתי
לנושא
הזה
ולא התקדמנו
לשום
מקום.
ברור, ברור.
התקדמנו, ומה שאמרת היום, אני חושב שיש התקדמות. אבל תודה. אני סליחה על האופטימיות. צרי,
תודה. זה מ-2009, אני כמובן מדברת על
הנושא
הזה,
נון שוק, ולא התקדמנו. תודה. תודה רבה. רק אני חושב לעצמי, אלי, מדי פעם, שאיזה מזל שדוד המלך לא נאלץ להתמודד עם הסוגיה הזאת, אחרת לא היינו יכולים לנצח את הפלישתים, ולא הייתה מלכות ישראל. לא נראה לי שאז היו אנשים שאמרו שהם לא מצטרפים למלחמה של בני ישראל באויבים שלהם.
אבל אז גם לא היה אירוויזיון.
זה נכון. האמת שהיה. אם תחקור, כן, כן, היה. היו כל מיני עניינים. עוד ישכח שלבנו של דוד, שלמה, היו 1,000 נשים, הוא היה דווקא מאוד רב תרבותי.
זה לגמרי סוג של אירוויזיון.
היה אפילו יותר מאירוויזיון, ומי שמימן את זה היו בני ישראל. שלום לירון אדל, מנכ"ל עמותת הלם קלאב.
אהלן.
שלום, אלי.
בואנה, איזה שם מצאתם, הלם קלאב, זה... זה השם בעצמו מייצר אצלי הלם.
כן, זה הרעיון. בסוף צריך שהשם יהיה נורא פשוט וקליט, ויבינו מי אנחנו ולמי אנחנו פונים.
אז תסביר, למי שלא הבין את זה מההלם הראשוני של הלם קלאב, תספר לנו קצת על העמותה ומה אתם עושים.
הלם קלאב היא עמותה של פוסט-טראומטים עבור פוסט-טראומטים, אנחנו ממש חבורה של פצועים ופצועות, גם מהצבא וגם מרקעים אזרחיים שמתאגדים, במטרה לבנות מערכת שלמה לניהול השיקום מפוסט-טראומה. אני מניח שאתם מכירים, אתם עוסקים בנושאים האלה לא מעט שנים, ההתמודדות עם פוסט-טראומה...
עשייה יותר ייחודית. העשייה יותר ייחודית, היא אומרת, אני אומר, העשייה שלכם היא יותר ייחודית, כי אתם אומרים, אנחנו מבינים שטיפול ראוי לא יהיה, עכשיו בואו ניקח את זה מפה. או טיפול, אלפי, לא ראוי אולי, זה לא מילה נכונה, אבל טיפול, כמו שהוא אמור להיות, עם מטפלים מוסמכים וכולי שחסרים וכולי, זה לא יהיה. בואו נראה מה עושים, זה בעצם האמירה?
כן, האמירה היא שאנחנו הרבה שנים מתמודדים עם הקושי לקבל טיפול גם מהמערכת הממשלתית, גם מהמערכת הרפואית, בין אם זה במיצוי זכויות או ממש בטיפול וכולי. ובסופו של דבר הבעיה היא עדיין עצומה, והמספרים של השישי לאוקטובר הם מאוד מאוד גדולים, ואיציק סעידיאן ב-2021 הביא לכולנו כף על הפרצוף, ובעצם הבנו שאנחנו לא יכולים לחכות יותר, ואנחנו צריכים לבנות את הפתרונות בעצמנו, ולחבר את כל מי שיכול לעזור לכדי איזשהו רצף אחד שישרת את הפוסט-טראומטים בישראל. אז בהקשר הזה זה בהחלט הסתכלות שהיא שונה ממה שקיים היום. אנחנו, אתה יודע, לא כועסים על משרד הבריאות או על הממשלה בהקשר הזה. בסוף כאילו הם מסתכלים ומנסים להפתם את השעה בשבוע שהולכים למטפל.
זה לא יעזור לכעוס עליהם כי אין אנשי מקצוע בארץ, זה לא יעזור.
זה צוואר בקבוק, כאילו אנחנו לא מייצרים פסיכולוגים ופסיכיאטרים בקצב שאנחנו מייצרים פוסט-טראומטים. זה לא אותם מספרים בכלל ב... לפני המלחמה העריכו שיש מיליון ישראלים שמתמודדים עם פוסט-טראומה, המחקר של פרופסור מנחם בן עזרא מאוניברסיטת אריאל. עכשיו אומרים עוד 500,000, הדוח של מבקר המדינה מאתמול מדבר על 2.5 מיליון, כאילו המספרים לא חד משמעיים, אבל זה חד משמעי שהמספרים גדולים. ואין שום דרך שהמערכת בצורה מסודרת תוכל לתת מענה אפילו התחלתי בשנים הקרובות, ונדרש הסתכלות שונה לגמרי על הבעיה לדעתם.
תגיד, ירון, איך מגיע לכם מי שצריך סיוע, ומה אתם מציעים לו?
אנחנו, ההסתכלות שלנו, בגלל אותו מחסור במטפלים שאתה מדבר, הגישה שלנו היא דיגיטלית קודם. אנחנו בעצם בונים מענים שהם דיגיטליים, אז אנחנו יודעים לפגוש פוסט-טראומטים איפה שהם נמצאים בשלב השיקומי שהם נמצאים. לדוגמה, אנחנו מהארגונים היחידים שממש עושים איתור לאנשים שמתכחשים לזה שהם פוסט-טראומטיים, אנחנו עוזרים להם לעבור איזשהו תהליך רגשי, אז אנחנו יודעים ממש להגיע אל הפוסט-טראומטיים עצמם, אבל גם הפוסט-טראומטיים יודעים להגיע אלינו, כי מפה לאוזן ממליצים לבוא ולהצטרף, בסוף זה מרחב שלנו עבור עצמנו, אז אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך גדילה.
וכשאתה אומר שאתם פוסט-טראומטים למען פוסט-טראומטים, עצם העבודה היא מייצרת חוויה שהיא שונה ממקום עבודה רגיל בגלל הפוסט-טראומה שמלווה אתכם?
אז כן, אז כאילו רוב העובדים שלנו הם פוסט-טראומטים, וזה אומר שלהיות פוסט-טראומטי במקום עבודה זה אתגר מאוד גדול, כאילו יש מחקר מאוד מקיף בארצות הברית, שאומר שבסוף אם אתה פוסט-טראומטי, יש לך סיכוי של 50% פחות להיות במשרה מלאה. והסיבה היא שלהיות עובד במקום עבודה זה מאוד מתרגר. יש לך לחץ, יש לך דדליין, יש לך שיח רעי לפעמים.
אז איך אתם מתמודדים בזה אצלכם? כלומר, נניח, מה הסביבת עבודה מאוד נוחה שאתם מייצרים עבור אנשים שעברו פוסט-טראומה?
אז נתחיל בזה שכולם עובדים מהבית, אין לנו משרדים פיזית. שזה כבר שלב ראשון, זה מאפשר לא להתמודד עם ההימנעות מלצאת מהבית. יש לנו מערכת גמישה של עבודה, מי שעובד בלילה יכול לעבוד בלילה, מי שעובד ביום יכול לעבוד ביום, יש לנו פשוט כמה שעות חפיפה שכולם עובדים יחד. יש לנו חופשים שמוגדרים בלוז יותר מהממוצע, יש לנו 3 חופשים בשנה אחרי יום הזיכרון, זה חופש ראשון שזה תקופה מאוד עמוסה רגשית, בקיץ יש לנו בסי אוגוסט, שכולם גם ככה בלחץ עם הילדים, ואחת עכשיו חזרנו מחופש, וזה כדי לנהל את העומס הרגשי המאוד קשה שיש לנו בעבודה, הרבה פניות, הרבה חיכוך עם, עם המציאות, אז אנחנו רוצים לבנות סביבה שהעובדים שלנו יוכלו באמת לעבוד במשרה מלאה, כי בחוץ זה מאוד קשה למצוא עבודה שמתאימה לפוסט-טראומטים.
ירון אדל, מנכ"ל עמותת תלם קלאב, תודה רבה ששיתפת אותנו.
תודה על ההזדמנות.
תודה. שבת שלום.
נתראות.
עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם שחר גזונדהייט, מקהילת אור לאנשים עם פגיעה מוחית. שלום שחר.
היי שחר.
שלום, נעים מאוד.
קודם כל אני חייב רגע להתעכב על שם המשפחה שלך, שלדעתי גזונדהייט זה ביידיש לבריאות, נכון?
מדויק, ממש ככה.
אוקיי, אמרתי רגע, עשית את זה כדי להתקיל אותנו, זה אמיתי.
זה אמיתי לגמרי, ועוד עוד נשמע כמה הבריאות הייתה בעייתית, או עדיין.
הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. אתה צריך להיות שר הבריאות לדעתי. זה כאילו, אתה עם השם המתאים.
או זה אור רופא, אחד מהשניים.
נכון, נכון, צודק. פשוט זה יותר קל לדעתי להיות שר בריאות מאשר רופא, זה פשוט פחות עבודה.
חד משמעית, חד משמעית.
שחר, אתה היית לוחם בשייטת וקיבלת את עוד מצטיין הנשיא, ונפצעת קשה בראשך, ואז הקמת את העמותה שנקראת קהילת אור. תספר לנו, קודם כל, מה הוביל אותך
להקים את הקהילה. כמה פעמים צריך להצדיע לך, שחר.
תודה רבה רבה. אז אני אגיד שבאמת, אחרי שירות שהייתי בשירות סדיר וקבע, טסנו לטיול הגדול, למזרח, ואז בהודו, בין מנאלי ללה, הנהג הרדם על ההגה, ואפנו עם הרכב מצוג בגובה 70 מטר, ובעקבות הדבר הזה, אז באמת נפגעתי פגיעה מוחית חמורה, והיו לי שברים מרובים בכל הגוף, שהרופאים היו לא כל כך אופטימיים, בהתחלה חשבו שאני, יש לי כמה שעות בודות אחד ואני לא אשרוד, אחרי זה אמרו שאני אהיה מונשם מפקסי גלדים כל החיים, ואני בתהליך שיקום שנים רבות, ואני באמת חושב שהצלחתי להתגבר על המצב, והיום אני סטודנט לתואר שני, ואני מייסד והמנכ"ל של קהילת אור, בזכות באמת התמיכה שהייתה לי, והנחישות והעבודה הקשה, ובאמת נחשפתי בעקבות הדבר הזה, באמת לקשיים שאנשים שנפגעים מוחית מתמודדים איתם.
שבאמת... אני חושב שהמלחמה הזאת היא להגיע למקום הזה של השיקום, חלק מהכלים הם מה שקיבלת אולי בשירות הצבאי, אתה רואה קשר או שפחות?
חד משמעית, אני באמת חושב באופן כללי ששיקום, אני יכול באמת להגיד שהאירועים שאתה עובר לפני זה מעבר, ממש משפיעים על המנטליות שלך, ובנוסף לשירות באמת היה משמעותי, ותמיד ידעתי בזכותו שאני כביכול מחויב למותג של השייטת, ואם יש לי יד, אני אעבוד קשה ואני אצליח להשיג אותו. וזו הדרך שאני חי בה, ואני באמת מאמין שזה מה שצריך להנחיל לכל אותם אנשים שנפגעים, אבל חשוב לי תמיד לציין שבסוף זה ספקטרום מאוד מאוד רחב, ועל כל אחד יש למעלה 100,000 אנשים שנפגעים פגיעות ראש, ועל כל אחד זה משפיע בצורה שונה.
זה מלווה אותך עוד הפגיעה?
עוד הפעם?
אני שואל, הפגיעה הזאת עוד מלווה אותך?
כן, אז ממש כאילו...
במה אתה מרגיש את זה?
אז אני אגיד, לי לדוגמה, אם יש לי קשיי זיכרון, אז אני סופר מסודר ומאורגן, והכל על פי צבעים, והכל אני רושם ביומן, וגם יש שם משהו שנקרא דרופפוט, שזה בעיה בהרמה, ועולה של כף רגל ימין, בגלל שהפגיעה מוחית הייתה בצד שמאל, אבל פגיעה מוחית זה באמת לכל החיים, וגם היום אני אחרי 7 שנים מהתאונה, ואני לא חושב שזה יעבור, או זה כבר לא משתפר, אבל אנחנו מושכים שפתיים וחזקים, ומוצאים את הטכניקה, והדברים שעוזרים לנו להתגבר על המצב.
אז מה הייחוד שהעמותה שלך, שהעמותה שלך מייצרת לעבור אנשים עם פגיעות ראש, כלומר, מה הדבר, מה האקסטרה מייל, או מה התוספת?
ניהול? אז אני אגיד באמת שבסוף, אתה מסיים את השיקום הפורמלי, ואתה כביכול מוכן כביכול לחיים האמיתיים, אתה יכול לצאת החוצה, אבל זה ממש לא המצב. ופגיעה מוחית זה מלווה אותך לכל החיים, ואני אגיד באמת שמה שאנחנו, שכמו שאמרתי, אין שום גוף כיום במדינה שעושה מה שאנחנו עושים, ובעצם זה שאתה משתייך לקבוצת שווים, יוצרת כמו מעין משפחה נוספת, ותומכים אחד בשני, ומה שהידע שאני צברתי בדרכים שאני התמודדתי איתם, יכול לספק מישהו שנמצא בדיוק באותו מצב, ואותה תחושת משמעות שיש לי, שאני נפגעתי מוחית, ומבין מה הערך שלי עכשיו, ממלא אנשים, וממש רואים בזה משפחה, וזה כל כך מרגש לראות את זה כל פעם מחדש, וגם אנחנו מתעסקים בעצמת חברי הקהילה, שאנחנו עושים ממש הרצאות, ומפגשים באופן קבוע, ונותנים להם כלים, לדוגמה, לי במהלך השיקום לא דיברו אף פעם, על איך נגיד, איזה דברים צריך לאכול, שבאמת מסייעים מבחינה מוחית, פעילות גופנית, שיש לסתם דברים, קשר ישיר לתהליך השיקום, ואני גם אגיד שלדוגמה, כל הנושאים של מיצוי זכויות, זה דברים שפחות מתעסקים בהם, וזה באמת מהותי.
רגע, מה צריך לאכול שיש לך פגיעה מוחית? תן לנו טיפים.
כל הדברים של האומגה 3, הרבה דגים, שזה, ולשמור על אורך חיים בריא, כאילו זה לא משהו שמתעסקים בו בשיקום, ויש לו קשר ישיר באמת להמשך, ופחות מתעסקים בזה.
שחר גזונטייט מקהילת אור לאנשים פגיעה מוחית, קודם כל כל הכבוד לך, באמת, מצדיעים לך.
ממש.
וכל הכבוד שלקחת את התאונה שלך ואת הפציעה שלך למקום כזה, זה מאוד יפה ומעורר השראה.
תודה רבה רבה, ואני יכול רק כזה משפט לסיום?
בטח.
בטח.
מעולה, אז אני אגיד באמת שבאמת החזון שלי היום, שבאמת קהילת אור, באמת לחולל שינוי אמיתי לאנשים שנפגעים מוחית, ואם אתם מכירים מישהו או רוצים לקחת בזה חלק, אתם מאוד מוזמנים להצטרף אלינו, שאתם יכולים למצוא אותנו ברשתות, בגוגל, קהילת אור לאנשים שנפגעו מוחית, ובנוסף לזה אנחנו בקמפיין גיוס המונים כעת, ואם תרצו לקחת חלק או להתנדב אצלנו, אתם באמת מוזמנים לעזור לנו, וזה משהו שחשוב לי ברמה האישית, ורתמנו לדבר הזה דירקטוריון מאוד ענף ורציני, אבל אנחנו צריכים עזרה וצריכים סיוע.
יופי, כל מי ששומע, נא לעזור, קהילת אור, שימו לב, שחר גזונדאי, תודה רבה.
תודה רבה רבה, והמשך יום מעולה.
שבת שלום. אלי, טוב, נסיים עם האור, לא? כמו תמיד.
תראה כמה אור, תראה.
בסוף אנחנו מסיים עם האור,
גם שחר.
אנשים, כן, אנשים שקמים ומתוך המצוקה, או מתוך הפגיעה, או מתוך הצורך, הם מתגייסים לעשות משהו למען אנשים אחרים. ושוב אני אגיד לך דווקא לך, בתור מנהל עמותה ענקית, אדירה, שמשנה באמת פתחון לב, בכל מקום שיש עמותה, זה אומר שהמדינה לא עשתה עבודה מספיק טובה.
כנראה, אבל כנראה לא יכולה להגיד להגול, לא יודע, אבל מרגיש צורך להגיד פתאום בזה, תודה לך אודי, תודה ל-103, לאסף הראש לנו, איך נהניתי לשמוע את ירון ושחר מדברים פה? זה כל כך לא טריוויאלי שיש את הזכות הזו בתוכנית הזאת, אז באמת, פשוט תודה לכם שאתם פה.
אז כמו שאמרת, אלי, נגיד תודה לאסף נבו, העורך והמפיק, האחראים על השידור, טל אשל וסתיו קורנס, העורך בדיגיטל עידו טבת, אחרינו רון קופמן ואריאל דד. שבת שלום, אלי.
שבת שלום.
עולה בבוקר על אגם רחוק זוכרת כן אני זוכרת ולא אחדל ולא אשתור אור שמבשר את ההשכמה והזריחה זוכרת רק לראות עוד פעם יותר מזה איני צריכה שמש, הביאו שמש, עם שמי ועונני. עוצמת את עיניי פעם על השמש היא בפנים. אור בצהריים, על האדמה זוכרת, על חלקת המים ועל שתים ועל כמה. אור יורד בערב על שדות חיי זוכרת אור אני זוכרת זה אור יומי זה אור ימי שמש הביאו שמש עם שמי ועונני עוצמת את עיניי אבל השמש היא בפני אור יורד בערב שמש אור, בצהריים שמש אור, עולה בבוקר אור